אני בת 57, מורה ותיקה. הסיפור שלי הוא כל כך נדיר וכל כך מופרך, עד שלקח לי שנה שלמה לספר אותו באמצעותך לציבור הרחב. אולם סיפרתי אותו לחברותיי, לסביבתי הקרובה, אך לפרסם אותו בציבור לא העזתי, פן יצחקו לי. כן, יהיו אנשים שלא יאמינו לסיפור, כי יש בו ממדים בלתי הגיוניים בעליל. אבל מי שמכיר אותי, מחנכת שקולה, רצינית, יודע עד כמה אני רחוקה מחוסר ההיגיון, כמה לא מתאים לי לספר סיפור כזה. אבל הנה, אני בכל זאת מספרת אותו, כי הוא היה וגם נברא ויכול לחזק רבבות באמונה ביראת שמיים ובדאגה לזולת. הסיפור מתחיל לפני שנה בדיוק, שהקורונה כאן השתוללה והפילה חללים הרבה, וגם אותי ביקשה המגפה להכחיד מן העולם. היא פגעה בי קשות, חשתי איך הנשימה נעשית לכבדה, ובלתי אפשרית, כמו דג שמוציאים אותו מהמים. האמת שהייתי חייבת אשפוז, אך הפחד להיות נתונה לחסדי הרופאים והאחיות, שכמה שמסרו נפשם, הם לא מלאכים, ולא יכולים לדאוג לכל כך הרבה חולים קשים בו זמנית, וכן... הפחד להיות מנותקת ונתונה לחסדי זרים גברה על הפחד הנורא להתמודד לבדי בביתי עם הקורונה. להישאר לקבל בבית את הטיפולים ולהתמודד עם האימה הנוראה, אימת המוות. שבועיים לפני ראש השנה, בשעה 3 לפנות בוקר, אני שומע צעקות נוראות. רמי אדמוני, רמי אדמוני. השם בנוי, בהמשך תבינו למה. התעוררתי בבעלה, אמרתי שמה ישראל, ניסיתי להבין מאיפה הצעקות, האם אמת או חלום חלמתי. וגם אם זה היה חלום, זה היה חלום ממש מוחשי. בבוקר אני מספרת לבעלי, הוא מושך בכתפיו, חלמתה וחזית, הוא אומר באדישות. חלמתה, אבל המצב שלי לגמרי לא טוב. המחלה מחמירה, שיעולים כבדים, חוסר נשימה. שבוע לאחר מכן שוב, אמצע הלילה, אני שוב שומעת אותו קול, אותו טון, אותו צעקה. רמי אדמוני, רמי אדמוני, קומי ותרשמי. אני מתעוררת שהוא שואל את עצמי, זה קול אמיתי או חלום, מביטה ימינה, ורואה דף ועת על השידה. רשמתי על הדף את השם, וחזרתי לישון. בשלב זה של הסיפור אני אמורה לאבד חלק מהמאזינים, אלה שלא יודעים להתמודד עם מיסטיקה. מאיפה אני יודעת? כי ייתכן שגם אני הייתי עושה כך לפני שהראה הסיפור לי עצמי. אבל אני מציע להם להישאר ולהקשיב לסיפור, ובהמשך חלק מהם, מי שירצה, יוכל גם למצוא בו היגיון בסיפור הבלתי הגיוני הזה. למחרת אני מתעוררת, ובתוך מכאובה היא נזכרת בצעקות של הלילה, כמו בחלום בלהות. אתה רוצה לבדוק כמה מינו אמיתי, אני נזכרת בעד, בדף. אני מעיינת בו ורואה לחרדתי שכן כתבתי, רמי אדמוני. אני מבקשת, כלומר, זה היה חלום, אבל זה היה מציאות. אני מבקשת מקרובת המשפחה לבדוק בתוכנה מיוחדת את השם. הוא מגלה שיש שניים כאלה. בראשון לציון, אחד בן 42, אחד בן 47, אל תנסו לבדוק כי השם רמי אדמוני הוא בדוי. השם לא אומר שום דבר, והסיטואציה מפחידה אותי. אני מבינה שזה לא מקרה. מצד שני, אני פוחדת להבין שזה לא מקרה. ראש השנה מגיע, של שנה שעברה. אני לא מסוגלת לקומה מיטה, ובטח לא ללכת לבית הכנסת. אני בחדר שלי לוקחת אלון שנקרא אהבת ישראל, והדבר הראשון שאני קולטת זה דבר תורה לרפואת רמי אדמוני. אני משפשפת את העיניים, לא מאמינה שזה קורה לי. אולי אני יוזה? אבל לא, זה רשום שחור על גבי לבן. אני משתפת את בני המשפחה, שואלת אותה מי הביא את האלון הזה לכאן. הם לא יודעים, ואני אומר שאולי זה הוא, אבל לא זוכר. אנחנו מגיעים למסקנה שעם כל הכבוד למיסטיקה, אף מלאך לא הביא את זה לכאן. מישהו פשוט הניח את זה, אולי אפילו בלי משים, אבל השם, רמי אדמוני, זה שצועקים את שמו, מה הולך כאן? אני אני מחליטה להמשיך הלאה, למרות שהעניין זה תורדת מנוחתי, תודו שגם אתכם זה היה מטריד. ראש השנה חולף, מגיעה שבת תשובה, יום כיפור היה צריך להיות ביום א', עדיין מצבי גרוע, למרות שהיה צריך להשתפר. בשבת אני קוראת אלון בשם משכן שילו, פותחת במאמר של הרב ניסים יגן זצל, שכותב על תשובה, חרטה, קבלה, וידוי. אני בוכה, בורא עולם, איזו תשובה, איזו חרטה, איפה אני, ואיפה ימי תשובה. אני מחליטה לבקש סליחה מכל מי שאני מכירה, אבל שבת היום, אני לא יכולה להתקשר. אז קיבלתי על עצמי כל מיני קבלות, אבל אמרתי ספק לעצמי, ספק לפי שמיה. בורא עולם, תראה לי איזה קבלה אני צריכה לקבל. מה לקחת מיוחד? מה אתה רוצה ממני במסרים שאתה נותן לי? וככה אני חושבת לעצמי, עד שנרדמתי, ובלילה נחשו מי מגיע לביקור. רמי אדמוני, אלא מי? כלומר, הוא לא מגיע, אבל הצעקות מגיעות גם מגיעות. פחד אימים. אני מבינה שזה לא סתם, מישהו צועק לי משהו, אני חייבת להבין מה, מנסה לחשוב, רמי, אדמוני, ראשון לציון, ראשון לציון, רמי. ראשון לציון, אני נזכרת שהייתי שם תקופה, לפני 40 שנה, ביותי תלמידת סמינר בת 18, נתנו לי ללוות כיתה בבית הספר, בית ספר שם. אני מסתכלת שוב על השם שרשמתי, רמי אדמוני, רמי אדמוני. האם היה ילד בשם רמי אדמוני, בראשון לציון, בשיקון המזרח? אני מסתכלת על הכתובת, על השם, אלפי תלמידים עברו אצלי, אם כמחנכת, אם כמורה מקצועית. איך אני אזכר בשם מלפני 40 שנה? ועוד במקום שהייתי בו לא מורה, אלא יותר תומכת הוראה, אחת שיושבת בכיתה ועוזרת לילדים הזקוקים לתשומת לב ולעזרה מיוחדת בלימודים. למעשה לא הייתי משוייכת לכיתה ספציפית, אלא נדדתי בין הכיסאות, הכיתות ובין הכיסאות, מה שהקשה יותר על היכולת שלי להיזכר בתלמיד אחד, בכיתה אחת, ועוד לפני 40 שנה. אבל אני חייבת להיזכר, חייבת, הצעקות הללו. אני חייבת להיזכר, היה שם רמי אחד, אני אומרת לעצמי, רמי אדמוני, לא זוכר, רמי, כן, השם הזה מתחיל להצלצל לי. נרדמתי. בחלומי אני רואה את עצמי בחדר של המנהלת שלי היום, והיא אומרת לי, ליאורה, ביקשתי שתביא אשר יצא של הבנות, ואני אומרת לה, חיים שלי, אין אשר יצא של בנות, יש של אשכנזים, יש של ספרדים, אין מיוחד לבנות. ואז היא מסמנת לי להוריד את הנייר מהקיר, בהילוך איתי, את היד מהקיר, בהילוך איתי, כמו בכל החלומות, אני מורידה את היד שלי, ורואה את התפילה, תפילת אשר יצא שאני הדבקתי על הקיר, ואז אני מתעוררת. בית הספר שאני לומדת, שאני מלמדת, הוא חילוני. אין שם אשר יצר. אני נזכרת שאז, ביותי בת סמינר, הדבקתי אשר יצר כזה בפינת נטילת ידיים. נטילת ידיים, נטילת ידיים, פעמון הזקה מצלצל. יש ילד שהייתי לוקחת אותו לנטילת ידיים. למה שאני אקח ילד לנטילת ידיים? מה, הוא לא יכול ללכת לבד? ואיך שאני אומרת את זה, אני נזכרת. קביים. היה לי ילד עם קביים, הוא היה צריך שיתלו לו ידיים, כן, הוא היה מתעקש לטול לבד, אז אני מחזיקה לו קו אחד והוא נוטל, ואחר כך קו שני והוא נוטל. האם זה אותו רמי אדמוני, בית ספר הרואה, לפני 40 שנה, ראשון לציון? מוצאי שבת, אני מבררת מספר הטלפון שלא מתקשרת, לא יודעת למה, חייבת להתקשר לפני יום כיפור. שלום, קול של אישה מבוגרת, מבוגרת מאוד, אולי בת 90. אפשר לדבר עם רמי אדמוני, אני אומרת? לא שואלת מי מחפשת אותו. האישה רק מברכת, שהשם יברך אותך, שיהיה לך לחץ, צום קל. ואז פלשבק, אני נזכרת. אני נזכרת מי הוא בעלה, פאות ארוכות מאחורה, סנדלים תנחיות. אומר לי, מה עושים לרמי שלי? ואני עומדת שם, בפתח בית הספר, בין החולות של ראשון, ואומרת לו, אני לא יודעת, לא יודעת. והוא אומר, מה עושים לו? אני דתי והדתייה, תגידי לי מה עושים לו. לא יודעת, אני אומרת, לא יודעת. ואני כן יודעת, או יודעת, מה עושים לרמי. אבל המנהלת אסרה עליי לדבר, מה אני סמינריסטית פשוטה? ודווקא באתי אליה כמה פעמים, אבל היא אומרת, יש כאן הורים לא פשוטים. הם לא יודעים להתמודד עם טענות. אל תגידי מילה, שלא יהיו לך בעיות עם ההורים. אני לא יודעת כלום, אני אומרת לאבא שלו אז לפני 40 שנה, אבל אני מרגישה שהוא יודע שאני כן יודעת. היא מסיימת לברך אותי, אותה אישה, ולפתע קול של גבר, מי מדבר? מסתבר שהעבירה לבנה את הטלפון. זה רמי אדמוני? הוא אומר לי כן. נפגשנו לפני 40 שנה, אני אומרת. מי את? לא מכיר. איפה נפגשנו? אני ליאור הגרמה, שם הרווקות שלי. אתה זוכר? לא זוכר. אפשר לשאול אותך כמה שאלות? בבקשה. אתה למדת בבית ספר הרואה? כן. תוכר את המורה ציונה בכיתה א'? אולי? זוכר איזה בת סמינר שהייתה עוזרת בשיעורי בית וכל זה? לא, אולי, לא יודע. לפתע נזכרת, היה איתך ילד שקוראים לו מקס. אני לא באמת שואלת, אני זוכרת כעת בבירור. ילד מהמם היה מקס, מסוג הילדים שאהובים על כל המורים והמורות, ילד אסתטי, נקי, עיניים כחולות. חוכמה מאוד קטנה לאהוב תלמיד כמו מקס. חוכמה עוד יותר קטנה זה לוותר לו שהוא מתעלל בילדים אחרים, מכנה אותם בשמות ו... הנה עוד משהו, הנה אני נזכרת. זורק קביים לגבעה, רמי, קביים, אשר יצר, מקס. הנה הזיכרון מתבהר. הלו, אומר רמי, אני לא זוכר מקס. אני זוכר דוד. בטח, בטח, הנה אני נזכרת. דוד היה ילד רזה וקטן עם דיק אקורדיון כזה, ויש לו עוד תיק. אה, כן, דוד תמיד מחזיק בתיק של רמי, שהולך עם קביים. איך הכל חוזר לו כמו סרט במוח, ולפני 40 שנה, כאילו עוד קליפה, עוד קליפה של טיח מהמוח שלי. הילדים לוקחים לרמי את הקביים שלו, וזורקים אותם לאחד מהגבעות של חולות ראשון, ודוד, הרזה והשחיף, נלחם בשבילו, ורמי רץ, יותר נכון, מנסה לרוץ. רגל גוררת רגל, הוא מהר מאוד נופל לכל צחוקם של הילדים, וליאור הגרמה, שזו אני רואה ושותקת, כי אסור להתחיל עם הילדים האלה, כלומר, עם ההורים שלהם. די, תפסיקו, הייתי אומרת, אבל לא יותר מזה. הנה נזכרת. רמי? כן. אתה עדיין עם קביים? כבר לא, הוא אומר. איזה יופי, אני אומר. אני עם כיסא גלגלים, הוא אומר. אוי לא, איך נפלתי כפרת הבנות. כבר 25 שנה, הוא מוסיף. אם אי נעימות הייתה הורגת, אני כבר הייתי בעולם אחר. בינתיים אני עם קורונה, גם לא מציאה גדולה. סליחה, סליחה, אני אומר, תגיד רמי, אתה זוכר שדוד היה עוזר לך? זוכר? אתה זוכר שאבא שלך היה בא הרבה לבית הספר? למה היה בא? אני אומרת וחושבת לי, תשתקי כבר, למה לעורר את זכרון הילדות האומללה שהוא קבע? אני זוכר הכל, אומר רמי, למרות שיש דברים שאני הייתי רוצה לשכוח. את מקס הייתי רוצה לשכוח, ועוד הרבה כמו. התחלתי לבכות. אני זוכר שאת עזרת לי, אומר פתאום, אם זו מי שאני חושב. זהו, שאני לא עזרתי לך. אני לאורה, אני הייתי הסמינריסטית וקיבלתי מסר ברור מהמנהלת שאני, קיבלתי מסר ברור מהשמיים שאני צריכה לבקש ממך סליחה ומחילה על שלא הייתי שם בשבילך, שלא אמרתי לאבא שלך את האמת, שפוגעים בך ומתעללים בך, שלוקחים לך את הקביים, לא הגנתי ולא שמרתי עליך. אני מבקשת ממך שתסלח לי. הוא אומר, אני זוכר דווקא שאת עזרת לי, המורים האחרים בכלל התעלמו, פחדו מהם, מההורים שלהם. את אמרת להם, תפסיקו, והיית עוזרת לי, מביאה לי את הקביים, יחד עם דוד. אני בוכה חרישית, והוא מוסיף פתאום, גם את תילת ידיים היית מחזיקה לי את הקביים, אני התעקשתי לטול לבד. נכון, נכון, אמרתי, זו אני, עכשיו אני כבר בטוחה. אבל אני יודע שלא עשיתי מספיק למה שהייתי צריכה לעזור לך. אני לא סיפרתי לאבא שלך מה עושים לך, כי המנהלת הזהירה אותי. וחוץ מזה, אם השמיים אמרו את השם שלך, זה לא סתם. הם באים אליי, לילה אחרי לילה, עם השם שלך, רמי אדמוני, אנחנו בערב יום כיפור, בבקשה תגיד שאתה סולח לי. מה שהמים שלחו, איך בדיוק? הוא שואל, ואני מספרת לו את כל מה שסיפרתי את כה, והוא שותק, אני יודעת אם זה שתיקה של בכי, או שתיקה של תדמה. רמי שותק, שקט על הקו. אתה יכול לסלוח לי, אני חולת קורונה, אני לא מצליחה להבריא. אני סולח לך בלב שלם, הוא אומר, למרות שאין על מה. ואת היא בריאה, הסיפור שלך מאוד מרגש אותי. אני הרבה פונה לאלוקים, ופה הוא פתאום עונה לי. בדיוק כך אמרתי, אבל מדוע השם שלך הגיע דווקא אליי? ובדרך כל כך מוזרה אם לא לבקש ממך סליחה. אני חושב שהוא לא בא אלייך כדי שתבקשי סליחה, אומר רמי. אז בשביל מה? אני שואלת. פרסומות? אני חושב שהוא לא בא אלייך כדי שתבקשי סליחה ממני, אומר רמי. אז בשביל מה? את עוד מורה, הוא שואל? כן, עדיין. אז כנראה זכית לקבל מסר כזה בגלל שאת בן אדם שמשפיע על אחרים. בתור מורה, תוכלי להעביר את המסר שלי? והוא? אני שואלת. אני תמיד חושב על ילדים שעוברים מה שאני עברתי, ועדיין עובר. זה שאני נחה זה דבר אחד. יש המון אחים שמתחתנים, מקימים משפחה ומצליחים בחיים. אני נשארתי תקוע. אפילו הדרדרתי מקביים לכיסא גלגלים. כי לא היה כמעט אף אחד שנחלץ לעזרתי. ההורים שלי היו אנשים טובים, אך מאוד חלשים. הילדים, החברים שלי עשו מה שהרבה ילדים עושים, פוגעים בחלש, מתעללים בו. רק הצוות היה יכול להציל אותי, אבל הוא לא עשה את זה. חוץ מדוד, אנשים טובים שהגיעו והלכו, וקצת נתנו לי תחושה שאכפת להם ממני. כל השאר, פשוט לא היה אכפת ממני. את רואה בהסתכלות שלך, איך אמרת שקוראים לך, אילנה? דיורה, המסר שהגיע אלייך לא בגלל שהיית רעה אליי, אלא בגלל שהיית היחידה שהייתה טובה אליי. לא משנה שפחת מההורים האחרים, לפחות מה שיכולת, תסית. כל השאר פשוט הפקירו אותי. את יודעת מה? הם שנו אותי כי באתי להם לא טוב, כי הילצתי אותם להישאר בשבילי בהפסקות, ובעיקר כי הזכרתי להם שהם לא מה שהיו רוצים שהילדים שלהם יחשבו עליהם. עם קצת השתדלות ואכפתיות הם היו יכולים להיות גאים בעצמם, אבל למה להשקיע בכלי שבור כמוני אם אפשר להשקיע באחד כמו מקס שבטח ממשיך להצליח בחיים תוך כדי שהוא דורך על חלשים ממנו ומקסים חזקים ממנו. רמי סיים את דבריו ואני לא עניתי, נשנקתי בבכי. אני מבטיחה להעביר את המסר הזה, אמרתי לו, ואני אעשה את זה לא רק לתלמידים שלי, אלא לכל מי שאני יכולה. אני אעבור מקצה העולם עד קצהו, לזעוק את זעקתך, וזעקתם של הילדים האבודים. רמי, אתה לא לגמרי טועה, ולא לגמרי צודק, אמרתי לו. אני יודעת בבירור שאני כן צריכה לבקש ממך סליחה, אבל אני מסכימה איתך שזכיתי לכך, כי עדיין דאגתי לך, והייתי טובה כלפיך. למרות שלא עשיתי כל מה שיכולתי, וחמור מזה, עמדתי מנגד, ולא זעקתי את זעקתך. בגלל מעט הטוב שעשיתי, זכיתי להגיע למצב שאוכל לבקש מחילה ממישהו שנמחק לגמרי מזיכרוני, ובצורה כל כך שמיומית. אבל אל דאגה, אתה כבר לא תשכח, לא ממני, ולא מכל מי שישמע את הסיפור הזה. את השתיקה ששתקתי אז, אני הולכת לזעוק, מקצה העולם עד קצהו. רק בבקשה תאמר לי שאתה מוכל וסולח ושיהיה עם ארצי השם בריאה. רמי שוב מחל וברך שיהיה בריאה, ואני נכנסתי ליום כיפור לפני שנה בהרגשה אמיתית של חזר בתשובה. אני לא אפתיע אתכם אם אספר שבדיוק מרגע זה החלה הקורונה לעזוב אותי, וכבר ביום כיפור שאלתי את בעלי אם מותר לי לצום לפחות חלק מהיום. אמנם אסר עליי לצום אחרי ששאל שאלת רב, אך מרגע זה ואילך הלכתי והבראתי במהירות, ובכל המועד סוכות כבר הבראתי לחלוטין, והתחלתי לבשל כחת האדם את סעודות שמחת התורה. מאז סיפרתי את הסיפור כמה וכמה פעמים לקרובים לי, אך עדיין לא יעזתי לספר את זה לכלל ישראל. אני שולחת לך את הסיפור ומבקשת שתפרסם אותו עוד לפני ראש השנה, תשפ"ב, ביודי שהוא יתפרסם בכל הארץ ובכל העולם, ממש כמו שהבטחתי לרמי. והמסר הוא פשוט. אם אתם רואים או יודעים על מישהו בצרה, ילד שנרדף על, על ידי חבריו, גם אם אינו נחה, ובוודאי אם הוא כן נחה ומוגבל, אל תאבנו מנגד. עשו מעשה, גם אם זה לא יהיה לכם נוח, וגם אם יהיה, אם זה יכניס אתכם לאימות. שימו לב אל האנשים, שימו לב אל הנשמה. אנשים רוחנים יראו בסיפור שלי מעין מעשה ניסים. אנשים רציונליים יוכלו למצוא סיבות טבעיות לסיפור המוזר הזה שהחל בחלום והסתיים במציאות. אפשר בפירוש להסביר ששמו של רמי היה בתודעה שלי מגיל 18. אני משאירה את תובנותיי לעצמי. מה שחשוב לי הוא המסר. אם זה יועבר, עשיתי את השליחות של רמי. בזכות ההתעוררות ביחס לחלש, לשונה ולאחר, ולא פחות מזה, התחזקות באמונה וביד ההשגחה, בזכות זה נזכר כולנו. בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.